שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-15 של פודקאסט זמנים. אני אלה איילון, ואיתי כאן העורך האחראי של זמנים, אסף מונד. הפרק הוקלט באולפני הרדיו של האוניברסיטה הפתוחה.
שלום אלה. בפרק הזה ערכנו את דוקטור דפנה אורן מגידור. דוקטור אורן מגידור היא היסטוריונית של מגדר ומשפחה באנגליה של עת החדשה המוקדמת. היא גם עמיתת הוראה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. שוחחנו איתה על מאמרה מגיליון 139 של זמנים, שכותרתו היא הכמיהה לילדים באנגליה בעת החדשה המוקדמת.
המאמר עוסק באנגליה במאה ה-17, מדינה נוצרית פרוטסטנטית. כלומר, בפשטנות, הדת השלטת באנגליה היא נצרות המבוססת בעיקרה על כתבי הקודש הנוצריים, ולא על מסורת כנסייתית קתולית, ועל קריאה עצמאית בכתבי הקודש. עם זאת, ישנם קתולים וקתוליות במדינה, חלקם במשפחת המלוכה.
דוקטור אורן מגידור סיפרה שישנן כמה סיבות לכך שאנשים רוצים ילדים באנגליה בתקופה הזאת. ביניהן ירושה וצורך רגשי. זו תקופה מעניינת למחקר, משום שנשים רבות כותבות יומנים, בין היתר מסיבות דתיות. מהיומנים ניתן ללמוד גם מה נשים שרצו ילדים עשו כשהן חשבו שהן עקרות, למשל הן התפללו וניסו טיפולים רפואיים בבית.
לאחר מכן דיברנו על המלכה אן והמלכה מריה ממודנה, בנוגע לניסיונות להיכנס להיריון ולהעמיד יורשים, והחשיבות של הפוריות שלהן לשושלת הירושה באנגליה. המלכה אן בילתה שנים רבות בניסיונות כושלים להעמיד יורש חי. המלכה מריה ממודנה, גם בשל היותה קתולית, עמדה במרכזה של תשומת לב ציבורית רבה, בנוגע להריונה האמיתי או המדומה.
סיימנו את השיחה בדמיון בין תשומת הלב הציבורית להריונה של המלכה מריה ממודנה, ובין תשומת הלב התקשורתית שלה זכו ממש לאחרונה קייט מידלטון ומייגן מרקל. דמיון זה מעלה את המחשבה האם כמיהה לילדים ועיסוק בילודה זו תופעה חברתית היסטורית או תופעה אוניברסלית, גם אם אינה רלוונטית לכל אדם ואדם.
אז אין הנעימה.
דוקטור דפנה אורן מגידור, שלום, תודה רבה שבאת אלינו לפודקאסט.
תודה שזמנתם אותי.
ברוכה הבאה.
ברוכה הבאה. נתחיל אולי באיזשהו הסבר אם תוכלי לתת למאזינים, על אנגליה במאה ה-17, מה הרקע שאנחנו צריכים להכיר בשביל הדיון שלנו בהמשך על כמיהה לילדים?
אז אנגליה במאה ה-17 היא מדינה בקצה של אירופה, לא מאוד מאוד חשובה עדיין בהיסטוריה האירופאית, היא תהפוך להיות נורא נורא חשובה בהיסטוריה של העולם כולו במאה ה-18, אבל במאה ה-17 היא עדיין קצה התרבות האירופאית בצ'ופצ'יק שם. היא מדינה פרוטסטנטית, אבל היא מדינה שיש לה בחלק מהתקופה מלכים עם נטייה קתולית, וכמו שאולי נראה בהמשך זה יכול להיות משמעותי. אבל בגדול היא מדינה פרוטסטנטית, וזה אומר בין השאר, וזה חשוב לדיון שלנו, שהאופציה של מנזרים לא קיימת. זאת אומרת, נישואים הם נורא נורא חשובים, ילדים הם נורא נורא חשובים, אין לנשים אופציה נורמלית מקובלת לחיים מלבד להיות אמהות.
ואיך נראים חיי המשפחה שם?
אנגליה וצפון אירופה בכלל הם מקרה די מעניין בהקשר הזה, בגלל שאנחנו רגילים לחשוב על משפחות בעבר, המיתוס שלנו זה שאנשים חיים במשפחות רב דוריות, שהם חיים, הילדים חיים עם ההורים שלהם, זאת אומרת הם מתחתנים וממשיכים לחיות עם הסבתא, עם הסבא, עם כל המשפחה, הדודים, כולם חיים ביחד במשקי בית גדולים. ומה שקורה באנגליה וברוב צפון אירופה זה שכבר מימי הביניים המשפחות בעצם נראות די דומה למה שאנחנו חיים היום. כלומר, אנשים שמתחתנים עוברים לגור במשק בית משלהם. הם גרים בבית עם הילדים שלהם, והם לא גרים עם ההורים ולא גרים במשקי בית רב דוריים. והפרט השני שמפתיע התקופה הזאת זה גם שגיל הנישואים הוא מאוד מאוחר. זאת גיל הנישואים הממוצע באנגליה במאה ה-17 הוא 24 לנשים ו-28 לגברים, שזה אם אני לא טועה פחות או יותר גיל הנישואים הממוצע בישראל בשנת 2018.
מעניין.
ובאמת מפתיע.
כן. אם כבר עברנו לדבר על גיל נישואים, אז השלב הבא זה גיל לידה, ובאופן כלל לידות, כמה פחות או יותר ילדים יש למשפחה באנגליה בתקופה ההיא?
לא המון. תלוי איזה סוג של משפחה. קודם כל צריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על עולם שאין בו אמצעי מניעה יעילים בכלל. זאת אומרת, היכולת של אנשים לשלוט בכמה ילדים יש או אין להם, תלויה במידה רבה ביכולת שלהם להחליט אם הם כן או לא מקיימים יחסי מין. כי בסך הכל אין ממש אפשרות לשלוט בזה באופן אחר. אבל תמותת התינוקות היא עצומה, עצומה, עצומה. אנחנו מדברים על משהו כמו 30% מהילדים שנולדים חיים מתים בשנה הראשונה לחיים שלהם. אז משפחות לא גדולות פשוט כי חלק גדול מהילדים שנולדים מתים. אנחנו רואים בדרך כלל משפחות עם שני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים. פה ושם יש מקרים חריגים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על נשים נגיד קווייקריות, מכת דתית מסוימת, הם נוטות ללדת המון ילדים, ושם אנחנו רואים לפעמים משפחות עם אמהות עם 11 ילדים, 12 ילדים, אבל זה בהחלט לא הנורמה. גם יש סטיגמה כזאת נגד משפחות גדולות מדי, זה נחשב משהו לא אחראי לעשות, לא תקין לעשות, אז בהחלט יש טיפייה של אנשים יהיו ילדים, אבל לא יותר מדי ילדים, זה נחשב לא טוב.
ולמה אנשים מביאים ילדים?
זאת שאלה שהרבה היסטוריונים שאלו אותה, ויש כל מיני תשובות. התשובות הפרקטיות הן קודם כל שאנשים רוצים יורשים. אם הם אנשים עשירים, אז הם רוצים יורשים לנחלות שלהם, לתארים שלהם. אבל גם אם אנשים די עניים, הם רוצים שיהיה מישהו שירש את מעט הרכוש שיש להם. אבל בנוסף אנחנו רואים שאנשים רוצים ילדים כי הם רוצים ילדים, בגלל הצורך הרגשי, בגלל האהבה, בגלל החיבה. גם אנשים שאין להם שום צורך ביורשים משום סיבה שהיא, בעצם רוצים ילדים. וזה באמת כנראה מגיע ממקום רגשי, ולא ממקום פרקטי כזה של צורך ביורשים או בידיים עובדות או משהו כזה.
למה זה חשוב למישהו שירשו אותו? כלומר, הוא ימות, כלומר, למה זה משהו שמעסיק אדם עוד בחייו? האם יש מי שירש אותו או לא?
כשאנחנו מדברים על המשפחות במעמדות הגבוהים, אז בוודאי זה חשוב להם. יש רכוש שהוא מאוד גדול, ויש גם הרבה פעמים תארים, זאת אומרת סטטוס, והם רוצים שהרכוש והתארים האלה יישארו בתוך המשפחה. יש חשיבות מאוד גדולה גם לרעיון של המשכיות האדם או המשכיות השושלת. אבל גם באמת, זאת אומרת, יש כאן, אנחנו מדברים פה על עסקאות כלכליות, אנחנו מדברים כאן על רכוש שהוא מאוד מאוד גדול, ואנשים רוצים לשמור אותו בתוך המשפחה, ואנגליה, בניגוד לחלקים גדולים מאירופה, היא גם מדינה שבה פועל מה שנקרא פרימוגניטורה. כלומר, רק הבן הבכור, או רק הבן הראשון בסדר הירושה, יורש את כל הנחלה כולה. זאת אומרת, גם מאוד חשוב להם לשמור את הכל בתוך המשפחה, עד כדי כך שבשום פנים ואופן לא מחלקים את הנחלה בין כמה ילדים, אלא הרכוש הגדול תמיד עובר לבן אדם אחד, כדי שהוא יישאר ביחד ויישאר בתוך המשפחה. למה בדיוק זה חשוב להם? כנראה שיש כל מיני סיבות, אבל אין ספק שזה חשוב להם. זה קריטי.
זה מאפשר ליצור איזשהו, זה בעצם בסיס להון שמגיע בהמשך, זאת אומרת, כאילו כדי לייצר איזשהו עוצמה כלכלית מסוימת.
בוודאי, וגם חשוב להבין שהאליטה בתקופה הזאת, בטח באנגליה, למרות שאני משערת שזה נכון לכל אירופה, היא אליטה שמה שמבדיל אותה משאר האוכלוסייה, זה התלות שלה באדמה. זאת אומרת, מה שהופך בעצם מישהו לג'נטלמן, מה שנקרא, זה שיש לו, שרוב ההכנסה שלו מגיעה מבעלות על אדמה, ומכסף שהוא מקבל מהאדמה, ולא מעבודה, או ממסחר, או מכל מיני אמצעים אחרים שבהם אנשים מרוויחים כסף. אז לשמור על האדמה הזאת בתוך המשפחה זה משהו שהוא בהחלט חשוב כלכלית וחברתית.
זה בעצם גם המקור של המילה ג'נטלמן, נכון? זה ג'נטרי מן, או שאני...
כן, הג'נטרי זה הקבוצת האוכלוסייה הזאת שהם הם הבעלים על האדמה, וג'נטלמן או ג'נטל וומן מגיע מתוך זה.
אז אם שמים את עניין הירושה, מה שאת אומרת, אם הבנתי נכון, זה שאנשים ו... גברים ונשים רוצים ילדים כי הם רוצים ילדים.
כן, ולמה באמת אפשר להגיד יותר מזה. הזהות שלהם כגברים ובמיוחד כנשים תלויה מאוד ברעיון של הורות. זאת אומרת, בשביל נשים ציינתי שאין מין זרים, אין אפשרות להיגאל דרך חיי נזורה. בשביל נשים אחרי הרפורמציה, בעצם ילודה היא הדרך לגאולה, ומרטין לותר אומר את זה ממש במפורש באחד מהדיונים שלו, ונשים מוגדרות כנשיות על ידי זה שהן מתחתנות ויולדות. אישה שלא יולדת נחשבת לספק נשית. וגם גברים, למרות שהזהות שלהם פחות תלויה בילדים, ויש אפיקים אחרים של גבריות, עדיין אנחנו רואים שממש גבר אמיתי הוא גבר שיש לו ילדים. יש איזשהו טקסט שבו מסבירים איך בן אדם משתלב בחברה, ושם אומר שיומן, שיומן זה, זה גבר בעל אדמות עם איזשהו מקום בחברה, הוא נהיה יומן כשיש לו אישה וילדים, ולפני זה לא קוראים לו יומן. זאת אומרת, יש איזושהי תלות בהימצאות של ילדים, באבהות, כדי להפוך גבר לבאמת חבר מלא בחברה. אז יש כאן גם איזשהו אלמנט של, של הזהות החברתית של אנשים שמשפיע עליהם, בהחלט.
ונשים שלא ילדות, וגם לא מתחתנות, מה, איפה הן? כלומר, איפה הן גרות? אם חיים במשפחות גרעיניות, מה המסגרת שלהן?
אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, בגלל שלמעשה, למרות מה שאמרתי קודם, בערך חמישית מהנשים מאנגליה בתקופה הזאת לא מתחתנות, אף פעם. אם הם במעמד הנמוך או הבינוני, זה יחסית פחות מורכב, כי הן פשוט יוצאות לעבוד. זאת אומרת, הן מקימות עסקים, הן עובדות בתור מורות, הן עושות כל מיני תפקידים כאלה. ברגע שזה נשים במעמד הגבוה, למרות שיחסית יש פחות מאלה, תלוי בדיוק באיזה שלב של המאה ה-17, זה קצת מורכב, אבל נשים במעמד הגבוה באמת אמורות להיות תחת החסות של אבא שלהם עד שמתחתנות, ואז הן עוברות להיות תחת החסות של הבעל, ואין להן ממש זהות עצמאית מבחינה משפטית, מבחינה כלכלית, והן באמת נמצאות במצב קצת בעייתי אם הן מחליטות לא להתחתן, או אם רוצה הגורל והן לא מתחתנות. הרבה פעמים הן ממשיכות לגור אצל המשפחה, זאת אומרת אצל האח שלהם, או אצל קרוב משפחה אחר, ומשמשות כמין מנהלות משק בית בשבילהם. יש גם מקרים אחרים, יש אישה מאוד מפורסמת בשם ג'ויס ג'פריז, שהיא אישה ככה בגבולות התחתונים של המעמד הגבוה, והיא איכשהו יורשת סכום מסוים של כסף, היא אף פעם לא מתחתנת, היא חיה לבד, והיא מקיימת את עצמה על ידי זה שהיא מלווה בריבית. היא פשוט לוקחת את המעט הון שיש לה, מלווה אותו, מקבלת את הריבית, והיא מתקיימת ככה, היא גם מאמצת כל מיני נערות אחרות ומגדלת אותם, כלומר היא מתפקדת באמת כמלווה בריבית, וככה היא מקיימת את עצמה.
את מבססת את המאמר ואת המחקר שלך באופן כללי על הרבה מאוד כתיבה נשית בתקופה הזו. יומנים, מכתבים, נכון?
בהחלט, כן.
ובעצם מה הנסיבות ההיסטוריות שאפשרו כזו כתיבה נשית מרובה? כי אני מבין נכון במאמר, זה נדיר ביחס לחלקים אחרים באירופה בתקופה.
גם בחלקים אחרים של אירופה נשים כותבות. השאלה בדיוק מה הן כותבות ואיך הן כותבות וכמה זה נגיש לנו כחוקרים.
אוקיי.
אבל בהחלט ברמות שונות, בנושאים שונים, ספציפית באנגליה יש עלייה מאוד גדולה באוריינות באופן כללי, במהלך המאות ה-16 וה-17, וזה בין השאר קשור לרפורמציה, כי אחת מהדרישות של הכנסייה הפרוטסטנטית זה שאנשים יקראו את התנ"ך בעצמם באופן בלתי אמצעי, כלומר שהם לא תלויים בכומר או במישהו אחר שיפרש להם אותו. ואז יותר ויותר אנשים באמת לומדים לקרוא, נשים פחות מגברים, ויש גם הבדל מאוד גדול בין לדעת לקרוא ולדעת לכתוב, אבל כשאנחנו מסתכלים על המעמדות הבינוניים והגבוהים במהלך המאה ה-17, באופן די גורף נשים יודעות לכתוב. חלקם יותר טוב, חלקם פחות טוב, אבל הן יודעות לכתוב, ויש תרבות מאוד מאוד ענפה של כתיבה. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים שמעבירים מכתבים בין אחד לשני במאות, לפעמים 3-4 מכתבים באותו יום. שירות הדואר, אגב, היה משהו שאנחנו יכולים רק לקנא בו. זאת אומרת, באמת, זמינות מאוד גבוהה של דואר. ואנשים כותבים. בנוסף, כל היומנים האלה, או רוב היומנים האלה, מגיעים מיתת קבוצה מאוד ספציפית באנגליה, וזה מה שנהוג לקרוא לה הפוריטנים, או באנגלית קוראים לזה the godly set. כי אחת מהתפיסות של הפוריטנים זה שבן אדם צריך כל הזמן לחטט בנפשו, לחקור בנפשו, לחשוב מה מערכת היחסים שלו עם אלוהים ועם החטא. ואחד מהדברים שהם עושים את זה, זה שהם כותבים מין יומנים דתיים כאלה, שהם אומרים היום עשיתי כך וכך וחטאתי, והתפללתי לאל שהוא יעזור לי וכולי וכולי, ובעצם מתעדים כל הזמן את העולם הפנימי הדתי שלהם. וזה משהו שבמיוחד נשים עושות, כי נשים הן יותר אדוקות דתית מגברים בתקופה הזאת. ולכן באמת נשים כותבות הרבה מאוד מהז'אנר הזה, וזה משמח, כי זה אומר שאנחנו יכולים ללמוד דברים על המאה ה-17, שאנחנו לא בכך יכולים ללמוד לתקופות אחרות, כי לפני זה לא כותבים כל כך הרבה. אז זה בהחלט הופך את התקופה הזאת לתקופה מעניינת כשמסתכלים על נשים, כי לפני זה הרבה פעמים קשה להגיע לחוויות של נשים מתוך המילים שלהן עצמן.
מה אנחנו יכולים ללמוד על הנשים שרוצות ילדים מתוך היומנים האלה? איך הן כותבות את זה? מה הן כותבות? מה הן אומרות?
קודם כל, אנחנו רואים שהן רוצות ילדים. ואנחנו רואים שהן רוצות ילדים מאוד מהר אחרי שהן מתחתנות. יש לנו נשים שאם הן לא נכנסות להיריון חודשיים אחרי החתונה, כבר מתחילות לכתוב ביומן שלהם, אני מאוד מודאגת שאולי אני אהיה אישה עקרה. אז הן כותבות, אולי אני עקרה, אני מאוד מודאגת. הן ממש חוששות מהנושא הזה בשלב מאוד מוקדם, אחרי הנישואים, אם אין הריון פחות או יותר מיד. וכשהן חוששות שאולי יש עקרות, או כשהילד מתמהמה, הן מדברות במונחים מאוד מאוד רגשיים על הרצון שלהם לילדים. הן אומרות, אני רוצה ילד יותר מכל דבר אחר בעולם, אני נורא חושקת בילד. זה משהו שהן כותבות בצורה מאוד מפורשת. בגלל שרוב היומנים עליהם כאמור יומנים דתיים, אז הם מכילים גם הרבה מאוד תפילות. ואחד מהדברים שמעניינים בנשים האלה זה שהן משתמשות בדמויות העקרות מהתנך בתור מודלים. זאת אומרת, הן משתמשות ממש בחנה במיוחד. חנה היא המודל של אישה עקרה שמתפללת בצניעות ובשקט לילד, וממשיכה להתפלל, ממשיכה להתפלל, ממשיכה להתפלל, ובסוף מקבלת את רצונה. ואנחנו רואים שנשים עושות את זה, למשל בדוגמה של אישה בשם מרי וייטלוק, שהייתה נשואה במשך המון שנים לבעלה הראשון, ולמרות כל התפילות שלהם וכל המאמצים שלהם, לא היה להם ילד. בעלה נפטר, היא מתחתנת עם איש אחר, איש שכבר יש לו 10 ילדים משלו, אבל היא בכל זאת עדיין נורא נורא רוצה ילד. והיא כותבת ביומן שלה שהיא התפללה לילד, והיא הבטיחה לאל שאם יהיה לילד, היא תקדיש אותו לעבודת האל, בדיוק מוכנה. וכשנולד הילד, היא קוראת לו סמואל, שמואל. כלומר, ברור לחלוטין שהיא רואה בחנה מודל ישיר של מה שהיא צריכה לעשות כדי להתמודד עם בעיית הבוריות שלה, שהיא חושבת שיש לה. העובדה שהיא נכנסת להיריון בערך חודשיים אחרי שהיא מתחתנת עם גבר אחר, מצביעה על זה שכנראה הבעיה לא הייתה אצלה. אבל זה לא עולה על דעתה לרגע. אבל זה ברור שהיא רואה את חנה כמודל של איך צריך להתנהג כשאת חושבת שאת עקרה. והתשובה היא להתפלל הרבה, אבל גם להיות צנועה, לא לדרוש. כי הם משתמשים למשל ברחל התנכית כמודל שלילי, כי רחל דורשת, היא אומרת, הב לי בנים ולא אמות. וזה נגמר לא טוב, כי אכן יש לה בן, אבל היא מתה בלידה. אז זה הדוגמה השלילית, זה, כשמתחילים לבקש מאלוהים דברים ככה יותר מדי בנחרצות, זה לא נגמר טוב.
הולכים גם לרופא?
לרופא פחות, למרות שאפשר גם, אבל קודם כל, באופן כללי בתקופה הזאת, אנשים לא הולכים לרופאים בתור אופציה ראשונה, רוב הטיפול הרפואי מתקיים בבית, יש המון ספרי רפואה לכל אישה, יש מחברת קטנה שבה היא מנהלת רישום של מתכונים רפואיים, היא מחליפה עם חברות של המתכונים של איך לטפל, והאמת היא שגם להרבה גברים יש חוברות כאלה. ודבר ראשון, אם יש איזושהי בעיה, קודם כל מטפלים בה בבית. ואחרי זה, אם לא מטפלים בה בבית, אז יש שוק ממש ענקי של מרפאים, שרופאים הם חלק מאוד קטן ממנו. רופאים הכוונה לרופאים מורשים שלמדו באוניברסיטה רפואה, ומותר להם לקרוא לעצמם רופאים. זה פלח אוכלוסייה מאוד מאוד קטן. אנשים הולכים לאסטרולוגים, למרפאים, למרפאות, ליוצרי שיקויים, למוכרי תרופות פלא, לאלף ואחד סוגים שונים של נותני רפואה. ובסופו של דבר הם גם מגיעים לרופאים. רופאים, לכאורה, יש להם הכשרה לטפל בבעיות פוריות, אבל האמת היא שכשאנחנו מסתכלים על נשים שבאמת פנו לקבל טיפולי פוריות, הם כמעט ולא פונות לרופאים. וגם כשמסתכלים על מחברות של הרופאים החשובים בתקופה הזאת, אנחנו לפעמים רואים שהם מטפלים באלפי פציינטים במהלך החיים שלהם, ושאולי יש להם מקרה אחד של בעיית פוריות. ככה שנראה שבבעיה הספציפית הזאת, נשים העדיפו לטפל בעצמן, דרך חברות שלהם, אולי דרך מרפאות נשים, למרות שהעדות על מרפאות נשים היא מאוד מורכבת, יש די מעט ממנה לגבי מה הם באמת עשו ובמי הם באמת טיפלו, אז אפשר ללכת גם לרופא, אבל זה ככה האופציה האחרונה שהם עושות.
הנחת העבודה הייתה שהעקרות היא נשית, או כי בסופו של דבר יש גם עקרות גברית, הם מודעים לאפשרות הזאת.
הם מודעים לאפשרות הזאת. בכל הספרים הגניקולוגיים של התקופה, שזה ז'אנר מאוד מאוד פופולרי בתקופה הזאת, מוזכרת גם האפשרות של עקרות גברית. אבל כשאנחנו מסתכלים דה פקטו במי מקבל את הטיפול, זה נשים, וכמו מרי וייטלוק, בדרך כלל הן גם רואות בעצמן את השמות במרכאות לבעיה. כלומר, אין שום שלב שבו מרי וייטלוק אומרת, אוקיי, הייתי נשואה 14 שנה ולא היו ילדים, התחתנתי עם גבר אחר ותוך חודשיים נכנסתי להיריון, ואחרי זה היו לי 6 ילדים, כנראה שלא אני הייתי הכרה בסיפור הזה. זה משהו שאני לא יודעת מה היא חושבת בראש שלה, אבל על הכתב לפחות האופציה הזאת בכלל לא עולה על דעתה. זה ברור לה שהיא אישה הכרה שאלוהים ריפא אותה מהכרותה, ולא אישה שהייתה נשואה לגבר שהוא הכר. אז נראה שהאופציה התיאורטית של הכרות גברית קיימת, האופציה המעשית של הכרות גברית כמעט ולא, אולי ככה עם סייג אחד, וזה מקרה די מפורסם של סמיול פיפס, היה הרבה דברים, אבל בין השאר הוא כתב את היומן הכי מפורסם מהמאה ה-17, יומן ענקי שהוא כותב במשך עשרות שנים, והוא כותב על הכל, הוא כותב על מה הוא אוכל, ולאיזה הצגות הוא הולך, ומה הוא קורא, ומתי אשתו במחזור, ומתי הוא מעונן, הוא כותב על הכל. אז זה באמת מקום מאוד פורה, ובמקרה של פיפס, באמת לא ולאשתו אליזבת אין ילדים לאורך כל הניסויים שלהם, ויש סצנה מאוד מאוד מפורסמת, שבה פיפס הולך למסיבה לכבוד לידה של ילד של איזשהו מכר שלו, ועושים את המסיבה, וכולם, הוא אומר, שותים הרבה אלכוהול ואוכלים הרבה אוכל טוב, ואז הנשים, הגברים קמים מהשולחן, והנשים הולכות הצידה, והוא מחליט ללכת עם הנשים, שהם הנשים שבדיוק סייעו בלידה, זאת אומרת, זה הנשים שהיו בחדר עם האישה של ילדה וסייעו בלידה, והוא שואל את הנשים האלה איך להכניס את אשתו להיריון. אגב, פיפס אף פעם לא הלך לרופא כדי לשאול את השאלה הזאת, ופיפס מתעד כל פעם שהוא הולך לרופא או למישהו, וזה לא מופיע שם. אבל את הנשים האלה הוא כן שואל, ואז הם נותנות לו 10 עצות, שלא צריך להיכנס לכולם, אבל מה שמעניין זה שחלק מהעצות הם בשביל אשתו, אבל חלק מהעצות הם בפירוש בשבילו. למשל, הם אומרות לו לא ללבוש תחתונים אדוקים מדי. וזה בבירור עצה בשבילו. זאת אומרת, כאן יש איזשהו סימן שכן יש איזושהי הכרה שלגבר יש איזשהו תפקיד בתהליך הזה, ושיכול להיות שהבעיה גם נמצאת אצלו. אגב, במקרה של פיפס, כמעט בוודאות הבעיה הייתה אצלו, הוא עבר איזשהו ניתוח באשכים כשהוא היה צעיר, וכמעט בטוח שזה גרם להכרות שמה, ושהבעיה כנראה לא הייתה אצל אשתו. אבל את האופציה הזאת הוא לא מעלה, אבל כן ברור שהאנשים האלה שמדברות איתו מעלות את האפשרות שאולי הבעיה איתו.
אנשים שאת מצטטת באמת מתבטאות בצורה מאוד רגשית כלפי הרעיון של ילד. לא, זה לא דתי, זה לא כלכלי, זה לא פוליטי, הן ממש מדברות על תשוקה, על כמיהה, כמו שקראת לזה. מעניין אותי לשאול, מה העולם הדימויים שמתוכו הם שאהבו את צורת ההתנסחות הזו? הוא דתי בהכרח, או שיש איזו כתיבה פופולרית שגם עוסקת בנושאים האלה? מאיפה הם בכלל יודעות לדבר על זה בצורה הזו?
שאלה יפה. הנושא הזה בהחלט עולה גם בספרות פופולרית, שהז'אנר הבולט ביותר של ספרות פופולרית בתקופה הזאת, זה מה שנקרא בלדות, שהם בעצם מין שירים כאלה, שהיו גם שרים אותם בכיכר העיר או בכיכר הכפר, היו זמרים נודדים שהיו מבצעים אותם, אבל גם היו מדפיסים אותם בהדפסה מאוד זולה, ואז אפשר היה לקנות את ההדפסה הזאת בכמה גרושים, היו תולים אותם על חלונות של פאבים וכל מיני דברים כאלה. זה היה בעצם הספרות הזולה של, אני לא יודע, ישראל היום של המאה ה-17. זה היה משהו שאנשים נחשפו אליו כל הזמן, והבלדות האלה באמת משמשות בין השאר כדי להביע כל מיני רעיונות מוסריים ודתיים ונורמות חברתיות, אבל בצורה הרבה פעמים סטירית, הומוריסטית, שמושכת הקהל הרחב. ובבלדות האלה אנחנו כן רואים די הרבה בלדות על נשים שמדברות על זה שהן רוצות ילדים. בין השאר יש ז'אנר די פופולרי של נשים שמתלוננות שבעלם אימפוטנט ולא מוכן לשכב איתם. אבל מה שמעניין, אנשים תמיד מתמקדים בחלק של אימפוטנציה, אבל מה שמעניין זה שבכמעט כל הבלדות האלה שמתלוננות שהבעל לא מקיים איתם יחסי מין, מה שהן בעצם מתלוננות זה אני אישה צעירה ואמורים להיות לי כבר המון ילדים ואין לי ילדים. זאת אומרת, הדגש כאן הוא בעצם לא רק או בעיקר על ההנאה המינית, אלא על מה שיחסי המין האלה אמורים להשיג עבור האישה הזאת, וזה ילדים. אז כשמסתכלים על הז'אנרים הפופולריים האלה, בהחלט ברור שיש יש תפיסה חברתית רווחת שמדברת על זה שנשים רוצות ילדים, שזה משהו מרכזי במהות שלהם.
אני אשמח אם נעבור לדבר על המלכה אן ועל תלאותיה בנושא ניסיונות להביא ילדים לעולם ויורשים.
אז המלכה אן זה באמת מקרה קשה וטרגי במיוחד, ואולי בכל זאת כדאי לתת קצת רקע פוליטי כאן, כי אחרת קשה לשים אותו בקונטקסט. אז מה שקורה זה שהמלך צ'ארלס השני מת בלי יורשים, ואח שלו ג'יימס השני עולה לשלטון, וג'יימס השני אחרי ש... לא מלידתו, אבל בשלב מסוים בחייו הבוגרים, הופך להיות קתולי. ומתחתן עם אשתו השנייה, שהיא דוכסית איטלקיה בשם מריה ממודנה, והיא כמובן גם קתולית, איטלקיה. לג'יימס יש שתי בנות מהנישואים הראשונים שלו, מרי ואן, שתיהן פרוטסטנטיות. אבל ג'יימס ומריה הם קתולים, הם כרגע בשלטון, והחשש הגדול הוא שמריה תלד בן, ושהבן הזה יהיה יורש קתולי לאנגליה, וכל ההצלחות של הרפורמציה במאה ה-50 שנים שקדמו להם בעצם התהפכו, בגלל שברגע שיהיה יורש קתולי לגיטימי זכר לאנגליה, אז יש בעיה. ולכן בזמן המלוכה של ג'יימס השני יש כל הזמן מצד אחד מעקב אחרי המלכה מריה ממודנה לראות אם היא תצליח ללדת בן, אבל במקביל יש לחץ מאוד מאוד גדול על הבנות של ג'יימס ללדת ילדים, רצוי בנים, כדי שבמידת האפשר יהיה מי שירש אותן. מרי מהר מאוד מתברר שהיא בעצם יש לה כמה הפלות אחרי זה, היא לא מצליחה להיכנס לרעיון יותר שוב אף פעם, ודי מהר מתייאשים, הם מבינים שממנה לא יבואו ילדים. אבל יש את אן נשואה לנסיך מדנמרק, ואן לכאורה על הנייר אישה מאוד מאוד פוריה, במובן זה שהיא נכנסת לרעיון לפחות 17 פעמים במהלך החיים שלה, מתועדות.
לאורך כמה זמן?
20 שנה, משהו כזה. לא זוכרת בדיוק מתי הרעיון הראשון ומתי האחרון, אבל 17 פעמים מתועדות. אלא שההריונות האלה מסתיימים רובם ככולם בצורה טרגית. יש מתוך 17 הריונות האלה, רק 3 מסתיימים בילדים ששורדים מעבר לשעות הראשונות של החיים שלהם. כל השאר מסתיימים או בהפלה או בלידה שקטה, או בתינוקות שנולדים בעצם פגים שלא שורדים מעבר לכמה שעות, כי אנחנו מדברים על המאה ה-17 וכמובן אין דרך לעזור לפגים לשרוד. שתי הבנות מתוך 3 הילדים האלה מתות לפני גיל 2 מהבבואות שחורות, מ-smallpox. והבן האחרון שהוא ילד די חולני ודי יש איתו כל מיני בעיות, אבל בכל מקרה הוא מת, אני כבר לא זוכרת מאיזו סיבה, אבל הוא מת בגיל 11. זאת אומרת אן בהיריון 17 פעמים במהלך החיים שלה, וכשהיא עולה לשלטון ב-1704 אין לה יורשים, וככה נשאר המצב. ולמעשה כשאן מתה, השושלת שלה, השושלת סטוארט, מסיימת את הקריירה, ואז האנגלים מביאים את בית מלוכה הלא קתולי הכי קרוב מגרמניה, בעצם לשלוט באנגליה, וככה בית המלוכה האנגלי הופך להיות בעצם בית מלוכה גרמני, שהוא למעשה עד היום, וזה גורם לשינוי.
הזכרתי זה שעוקבים אחרי מריה ממודנה, כלומר, מה זה, כלומר, הציבור, כתוב בעיתונים, היא נכנסה לרעיון, יש אנשים שמחכים כשהיא יוצאת לרחוב, מסתכלים על הבטן?
בעיתונים לא, אבל אנשים שרואים את המלכה בהחלט כן מסתכלים על הבטן שלה. יש לנו מכתבים שאנשים כותבים, שאומרים, הלכתי היום לכנסייה, והמלך והמלכה היו שם, והמלכה נראית בהיריון. או היא לא נראית בהיריון. יש דיון שלם בקרב המשרתות של המלכה, מה הסטטוס שלה, ובמקרה של מריה ממודנה, מה שקורה, זה שהיא נכנסת להיריון, היא נכנסת להיריון כמה פעמים, גם שם יש כל מיני בעיות פוריות, אבל באיזשהו שלב, היא נכנסת להיריון ויולדת בן, שזה החשש הגדול של כולם, ואז האויבים של ג'יימס, האויבים הפרוטסטנטים שלו, מתחילים להפיץ סיפור שבעצם, הילד הזה הוא לא באמת שלה, הוא הוברח לתוך הארמון, בתוך מחתל לחימום המיטה, בתוך bed warming pan, קוראים לזה the bed warming pan scandal. האנגלים נורא טובים בשמות של דברים, של סקנדלים. של סקנדלים. ושהוא הוברח לתוך הארמון, ושהוא באמת לא היורש האמיתי של ג'יימס. ואז נפתחת ועדת חקירה, כדי לדון בסוגיה האם המלכה כן או לא ילדה, ומביאים עדים כדי להציג את עמדתם, ובין השאר מביאים את אחת מהנשות החצר שלה, מרגרט דוסון, שמעידה שהיא ראתה חלב מהשדיים של המלכה, ומביאים את ה, את ה, את ה, מביאים את הרוקח של המלכה שיגיד איזה תרופות הוא כן או לא רשם לה בשביל לעזור להיריון. ומצד שני מביאים כל מיני אנשים אחרים שיעידו שבעצם ההיריון נפל בשלב מאוד מוקדם והוא לא באמת היה קיים. 20-30 שנה אחר כך יש עוד פעם ועדת חקירה, כי הבן מנסה שוב לתפוס את השלטון, ושוב מוצאים את אותם עדים, ושוב יש את הדיון הזה, ושם אנחנו באמת רואים איך דנים בשאלה האם המלכה הייתה בהיריון. זה באמת חדירה מאוד מאוד פרטנית לגוף שלה. ומה שמעניין שם זה באמת שיש גם הבדל מאוד גדול בין מה הגברים יכולים לראות ומה הנשים יכולים לראות. ובצד אחד נשים הם עדות פחות אמינות נחשבות, אבל מצד שני הם היחידות שיכולות באמת לראות את הגוף של המלכה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שמישהי תגיד, ראיתי את המלכה כשהבטן שלה הייתה גדולה, כשהשדיים שלה היו משהו. צריך אישה בשביל זה, כי אף גבר כמובן לא יראה את הגוף של המלכה חשוף ככה. ובאמת זה משהו שמעסיק אותם. ואגב, בכל לידה מלכותית תמיד יש עדים בחדר הלידה כדי להעיד שהלידה באמת התקיימה. השאלה איזה עדים ומה בדיוק מרשים להם לראות היא סוגיה מורכבת. במקרה הזה, למי שלא מכיר את הסוף של הסיפור, כל הסוגיה שלי מכן או לא ילדה הופכת להיות חסרת משמעות, כי בעצם יש את מה שנקרא מהפכה מהוללת, וג'יימס מודח מהשלטון, והבת שלו מרי יחד עם בעלה וויליאם מאורנג', מלך הולנד, באים ותופסים בעצם את השלטון באנגליה. אז הסוגיה אם היא כן או לא ילדה הופכת שוב להיות משמעותית רק כשהבן שלה מנסה שוב לתפוס את השלטון יותר מאוחר ונכשל.
זה בסופו של דבר היסטוריה פוליטית, מה שהגדרת במאמר כההיסטוריה של אנגליה כהיסטוריה של בעיות פוריות. אבל דווקא כשאת מסתכלת על אן במאמר, את מראה באמת איך מתחת לכל הרעש הפוליטי הקתולי פרוטסטנטי הזה, יש בעצם אישה עם סיפור חיים מאוד לא פשוט, כפי שהבנו שהכמיהה שלה לילד היא מעבר לכל הסיפור הזה.
זה נכון. אחד מהדברים שהופכים את אן לדמות מעניינת למחקר היסטורי, זה שבמשך כל החיים שלה היא מתקיימת התכתבות מאוד מפורטת עם חברה טובה של הדוכסית ממלבורו. ובין השאר בהתכתבות הזאת הן מדברות המון על כל מה שקשור להריונות, להפלות, ואן מספרת לשרה, לדוכסית ממלבורו, על הרצון שלה לילדים, על מה שהיא עושה לילדים, על מה שהיא עושה כדי ללדת ילדים. ובאמת יש מצבים שבהם אן נמצאת, למשל היא נוסעת לטנברג' ווילס, שזה מקום שיש שם מרחצאות מרפא. והיא נוסעת לשם, והיא אומרת אפרופו רופאים, שהרופאים אמרו לה שהשיטת טיפול שלה לא בהכרח מותאמת, אבל היא משוכנעת שהיא צודקת, שהיא יודעת איך היא צריכה לטפל בעצמה, והיא הולכת לפי השיטה שלה ולא לפי מה שהרופאים אומרים. אז אנחנו רואים כאן באמת את העצמאות של נשים כפציינטיות להגיד, לי יש ידע רפואי והוא יותר טוב מזה של הרופאים. ובין השאר היא באמת כותבת ככה בשברון לב מאוד גדול לשרה. היא אומרת, אני רוצה ילד יותר מכל דבר אחר בעולם. אני אעשה הכל בשביל ילד. ובאמת אנחנו רואים מתוך המכתבים האלה את שברון הלב של אישה שכל הזמן מצפה וכל הזמן מקווה ללדת, ושוב 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 לא מקבלת את הרצון שלה בצורות הכי טרגיות והכי כואבות, וכמובן גם מאוד קשות לבריאות שלה. זאת אומרת, היא בסופו של דבר בן אדם לא מאוד בריא פיזית, כתוצאה בין השאר מכל ההריונות האלה, או אולי הכישלון של ההריונות קשור גם לבעיות הבריאות שלה, אבל זה באמת זה נורא נורא קשה. זאת אומרת, מעבר לזה שהיא רוצה ילדים כי אולי יום אחד היא תהיה מלכה והיא צריכה להבטיח את השושלת, היא רוצה ילדים כי היא רוצה ילדים, ובאמת, זאת אומרת, לחשוב על 17 הריונות שמסתיימים בזה שאין לה ילדים, זה פשוט טרגי ברמה שבאמת, ככה, קשה בכלל לתאר את זה, זה באמת סיטואציה חריגה וקשה מאוד. זה בהחלט עולה מהמכתבים שלה, שזה משהו שהיא נורא רוצה אותו ברמה הרגשית, מעבר לכל שיקול פוליטי או אחר.
מעבר לעניין הרגשי, שמוכח מאוד יפה במאמר, איך זה לא רק פוליטי ודתי, זה עניין רגשי, ילדים הם גם עניין פוליטי וגם עניין כלכלי בסופו של דבר בהיסטוריה, וגם היום בחלקים מסוימים של העולם. והשאלה שלי היא, בעצם מעבר לאנגליה במאה ה-17, אם יש לך יכולת להעריך, או להגיד אפילו יותר מזה לגבי תקופות קדומות יותר, עד כמה התפיסה שלנו את התשוקה לילדים, בכלל באופן היסטורי, אני אלך אפילו עד לתקופות, לעת העתיקה ודברים כאלה, עד כמה היא הייתה קיימת גם אז, ואולי אנחנו צריכים להרחיב את המבט שלנו.
אני בטוחה שהיא הייתה קיימת. לא תמיד אנחנו יכולים למצוא אותה, בגלל שכמו שהזכרנו, באמת כאן יש לנו פתיחה כמעט ראשונה של חלון, שבו אנחנו באמת יכולים לראות נשים בכמויות די גדולות מספרות לנו על החוויות שלהם. וכשאנחנו מסתכלים על, אני לא אגיד כל, אבל הרבה מאוד מקומות או תקופות אחרות, אם יש לנו מבט אל הרגשות של נשים, הן בדרך כלל מתווכחות לנו על ידי גברים, ומה גברים חושבים שנשים רוצות, אם בכלל הם חושבים שיש מקום לכתוב על מה שנשים רוצות. והעניין הזה של כמיהה לילדים, למרות ששוב, גם גברים רוצים ילדים, גם מסיבות פרקטיות וגם מסיבות אישיות, אבל זה נחשב ברוב התרבויות כמין דומיין, כמין מתחם נשי כזה. ולכן אנחנו לא רואים המון כתיבה רגשית של גברים על הנושא הזה, אבל אני בטוחה שהיה רצון לילדים. זה אולי ההיסטורי להגיד, אנחנו לא אמורים להגיד שבכל תקופה ובכל זמן אנשים רצו ילדים, ואני בטוחה שזה לא היה נכון לכל האנשים בכל זמן.
גם עכשיו.
אבל גם עכשיו ודאי שלא. אבל, זאת אומרת, לא, ודאי שזה לא נכון לכולם, אבל זה נכון להרבה אנשים. אבל השאלה איך אנחנו מגיעים לזה. אבל אני רוצה דווקא אולי, הזכרנו גם את העניין הפוליטי, ואת מה מיוחד במאה ה-17 ומה פחות מיוחד במאה ה-17, אולי כדאי להזכיר שהנושא הזה, גם של העניין הרב בהריונות פוליטיים, וגם של כמה מהר מתחילים לדבר על בעיות של הריון, לא משהו שנעלם מהעולם. כי למעשה, כשקייט מידלטון התחתה עם הנסיך וויליאם לפני כמה שנים, והם הפכו להיות הדוקס והדוקסית מקיימברידג', עברו בדיוק חודשיים לפני שהעיתונות הצהובה באנגליה התחילה לפרסם כתבות שמעלות את התיאוריה שהיא עברה הפלה, זאת אומרת שהיא הפילה, שהייתה בהיריון והייתה לה הפלה טבעית, שאלו את התיאוריה שהיא בולמית ולכן היא לא מצליחה להחזיק הריון, זאת אומרת עברו בדיוק חודשיים מהרגע שהזוג הזה התחתן, הזוג המלכותי לכאורה הזה התחתן, ועד שהתחילו להריץ רכילות על הסוגיה של האם, מתי ואיך הם ילדו ילדים, והעניין בשאלה האם, מתי ואיך הם ילדו ילדים לא נעלם. ואגב, גם ממש עכשיו, כשהנסיך הרי התחתן עם מייגן מרקל, חלק מכל הכתבות שהופיעו היו על הסוגיה האם יהיו להם ילדים, מתי יהיו להם ילדים. זאת אומרת, העניין הזה והחשיפה הזאת של הגוף המלכותי ושל ההיריון המלכותי לא נעלמה במאה ה-17, למרות שהמלוכה הרבה פחות חשובה עכשיו משהייתה אז. אז יש דברים שכנראה באמת לא משתנים.
כן, כמעט אפילו באותו אופן, ממש התיאורים של הצילומים של הבטן של קייט מידלטון וניסיון לנחש, אם בהיריון בדיוק כמו שאת מתארת במאמר, מה של האישה ששכחתי את שמה.
של הנה סטנהופ שכותבת, כן. ראיתי את המלכה ואני לא חושבת שהיא בהיריון כי הבטן שלה כך וכך. כן?
זה צילומים בעיתונות הבריטית בדיוק עשו את הדבר הזה.
דוקטור דפנה אורן מגידור, תודה רבה. מאוד מעניין.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה לדוקטור דפנה אורן מגידור. להשתמע בפרק הבא.